היום יום שלישי, י"ט באדר, וכמו שאמר מי שאמר, כבר אמרנו שאמר, יום טוב באדר. טוב, אנחנו נמצאים בשיעור בענייני עולת ראייה, תפילה, וכבר הזכרנו על דרכי פעולת התפילה להרחיב את הציבור, עוד ו' כתוב אתכם במקור למעלה, ואמרנו והזכרנו שאנחנו כבר בנושא התפילה דנים הרבה, ומנסים להבין כיצד, או מה נדרש מאיתנו על מנת שהתפילה תתקבל. התפילה תתקבל כאשר יש תנאים מסוימים שאנחנו עומדים בהם. אבל אני רוצה היום להרחיב, לפני שאנחנו ניכנס לתוך מה שכותב דברי הרב, על רבי חנינא בן דוסא, זה ראשי תיבות רחב"ד, רבי חנינא בן דוסא, ואנחנו כבר אמרנו שבמסכת תענית הגמרא מביאה מספר סיפורים על תפילות של אנשים מסוימים שגרמו לתופעה לא טבעית, כלומר לירידת גשמים בזמן בצורת, או לירידת גשמים באופן הלא צפוי, כאשר הייתה בעיה, וכשהייתה תפילה מסוימת של אדם מסוים, הוא הביא את הגשמים שלו בזמנם. המעניין, שאנחנו רואים סיפורים שקצת מקמטים לנו את המתח, כי אני מבין שככל שהאדם יותר גדול בתורה, או מה שאנחנו מכנים צדיקים, התפילה שלהם תהיה יותר נשמעת, לכן אנחנו הולכים לצדיקים. והנה הפלא ופלא, הפלא ופלא, הגמרא רוצה להעמיד אותנו על מימד נוסף בתפילה, ואני רוצה להגיד לכם, או לספר לכם, או לומר לכם, או לקרוא לכם איך שתרצו, סיפור ראשון, אומרת הגמרא מסכת תענית בדף כ"ה עמוד ב', תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר שגזר 13 תעניות על הציבור. הייתה שנת בצורת ולא עוזר שום דבר, ואז 13 תעניות של יום מתענים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא ירדו גשמים, לא עוזר. בתענית זה לא שיושבים בבית ומשחקים או בוואטסאפ או במשחק אחר להעביר את הזמן. הם ישבו בבתי הכנסת ובכו והתפללו ולא עזר כלום. אומרת הגמרא באחרונה, בתענית ה-13 כבר האנשים התייאשו והתחילו הציבור לצאת, עזבו את התפילה, עזבו את הבית הכנסת, התחילו ללכת, אמרו די, לא מועיל. אמר להם רבי אליעזר, חבר'ה, ארגנתם לכם כבר את הקברים? כי אם אין גשם ואין כלום, בא רעב לעולם, יש מוות. אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם שאתם הולכים? יעני זהו. מיד גאו כל העם בבכייה וירדו גשמים. פלא. התחילו לבכות. מיד התחילו לרדת שם. מוזר, סיפור מעניין, כבר מה זה? למה? לאחר האמירה הכל כך קשה והלא נעימה,
כי זה לא היה
בכלל נעימה, אולי, אבל תכף, יפה, היה משהו חסר. ורק כאשר אמר להם רבי אליעזר, חבר'ה, אתם לא מבינים שאתם הולכים למות? כי אין מים? והתחילו אנשים לבכות, ירד גשם. מכאן אני אומר, מה היה חסר מקודם? הבכי. או בצורה הרבה יותר עמוקה, אדם יכול כל היום להתחנן ולהתפלל, אבל התפילה לא תעשה רושם. הראיה, ההוכחה, 13 פעמים התענו, 13 פעמים התפללו, וזה לא עזר. עד שרבי אליעזר מגיע להם באיזה נקודה שהם פורטים בבכי. טוב, סיפור אחד. אבל מדוע הבכי גרם לירידת הגשמים? היי, היי, חבר'ה, זה מפנה לכם. הרי הם התפללו כל היום, התפללו חצי יום. לא ירד גשם, התחילו להתייאש. עזבו אותם בית הכנסת, אמר להם מה שאמר להם, התחילו לבכות. אז אמרנו, חסר בכי. למה הבכי עבד ובגלל זה ירדו גשמים?
כי הם באמת
התכוונו לזה. כי זה בא מן הלב סוף סוף. כלומר, התעניות הקודמות היו, טוב, בסדר, יש תענית, נתענה, נגיד, אבינו, מלכנו. נעשה וידוי, ניתן מכות על החזה, בסדר, אבל הלב לא שם. כלומר, מהסיפור הזה אנחנו מבינים שהבכי שבא מן הלב הוא זה שהוריד את הגשמים. למה לא עשיתם את זה בתענית הראשונה? נו, לך תדע. כבר היה חסר פה במקרה הספציפי הזה בכי שבא מן הלב. טוב, סיפור נוסף. הגמרא במסכת תענית בדף כ"ד עמוד ב' מספרת לנו סיפור קצת דומה. רב פאפה גזר תענית ולא את המיטרה. שימו לב, עוד סיפור. אבל מה זה מלמד אותנו? שמה היה המצב באותה תקופה? הייתה בצורת אחרי בצורת. זאת אומרת, יש בעיה. יש בעיה בעם ישראל באותה תקופה, ובצורת רודפת בצורת. זה מזכיר לנו את התקופה שלנו, מה אתם אומרים? ועוד איך, אנחנו נמצאים בשנות בצורת, שנה אחרי שנה כמעט. ואנחנו במצב יותר, נקרא לזה מסובך, אני לא רוצה להשתמש במילה אחרת. כי היום יש לנו בקבוקים של מים מינרליים. אנחנו לא מרגישים את הרעב, אנחנו לא מרגישים את חסרון המים. היום מפילים מי ים. זה דבר נפלא, דבר מדהים. אבל יש לי שאלה אליכם. למה נאלצים היום להתפיל מי ים?
מה זה?
למה היום נאלצים, המדינה נאלצת, להתפיל מי ים, לקחת מים לים שהם מלוכים, להעביר אותם תהליך שלהפוך אותם למים שניתנים לשתייה או לשימוש לחקלאות? למה? כי אין מים. זה אומנם יפה, זה התפתחות טכנולוגית, זה אדיר. אבל איך הגעת לזה? כי יש לך בעיה של מים ואתה לא קולט. כלומר, מה שהגמרא מספרת שם, שגם היום בבוקר. יש לנו שנה אחרי שנה, אני שמעתי אתמול, קראתי יותר נכון, שהשנה, חודש שאנחנו עכשיו נמצאים בו, חודש מה שנקרא שבט אדר, הוא נחשב כשנה של חודש, של חורף, ללא מים כמעט, ללא גשמים, שחום. אנחנו לא קוטעים את זה, אבל מי שבאמת מבין את זה, תשאלו את החקלאים או קרובי משפחה שלכם שהם חקלאים, והחקלאות שלהם מתבססת על מי גשמים. מה המצב אצלם בשדות? מה המצב אצלם בגידולים? אנחנו בכלל לא בקטע. כי אנחנו הולכים לסופר, ויש ברוך השם כל טוב. רבבה, אומרת הגמרא, יש לו בעיה גם אצלו. גזר תענית, גזר תענית שנים. ולא אתה מתראה, לא בגשם. אדם גדול, רבבה, מתפלא יחד עם הציבור, לא מגיע חלש ניבי. הוא הרגיש כל כך לא טוב, הוא נחלש. שרה פינחה לדייסה. לא הייתה לו ברירה, צריך לאכול בתוך התענית קצת דייסה, כדי שיהיה לו כוח לעמוד. הוא בא ירחמי והתפלל, ולא אתה מתרה. לא ירד גשם. בואי נע, אדם כזה גדול, כזה צדיק, מתפלל, צם, לא מועיל. מה קורה פה? אמר לרב נחמן, ברוש פיסטי, אי שריד מר פינחה אחיד את הדייסה, עתי מיטרה. כלומר, אומר לו, אם אתה היית אוכל משהו אחר, זה היה בת ישיב. הוא נפגע מזה, עתי מיטרה. איכסיף, התבייש, איך זה שרב נחמן, אמרנו מה שאמר, הוא ירד גשם. וחלש דעתיו, ואמר למעשה, אמרנו, רב נחמן הרב פאפה, אתה צדיק, אתה גדול, הכל בסדר. אבל המקום שאתה נמצא, הוא לא מספיק. כלומר, אתה מגיע למצב של פיקוח נפש. אתה הוכרחת לאכול דייסה כדי לחיות כבר, וזה לא מועיל. אבל חסרה לך בושה. בייש אותו. בייש אותו, וירד גשם. למה הגמרא הביאה לנו את הסיפורים האלה? יש עוד מקום. הגמרא מספרת על רבי אליעזר ורבי עקיבא, שהתפללו ולא ירדו גשמים. עומד רבי אליעזר, מתפלל, 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 לא יורד גשם. בא רבי עקיבא, נעמד לפני התיבה, יורד גשם. התחילו כל האנשים לדבר. מה, רבי אליעזר הגדול, הוא לא כנראה כזה גדול. הנה רבי עקיבא, יותר גדול ממנו. זה התפלל, לא יורד גשם, זה רק עליו, ירד גשם. איך יכול להיות? רבי עקיבא הוא התלמיד, רבי אליעזר הוא הרב. אז התלמיד יותר גדול מהרב, לא יסתדר. יצא בת קול מן השמיים ואמרה להם, לא בגלל שזה גדול, אלא שזה לא גדול. אתם יודעים למה אצל רבי עקיבא זה נענה, ואצל רבי אליעזר לא נענה? אני לא יודע אם אתם זוכרים, שמעתם, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. רבי אליעזר היה אדם קפדן. קפדן. היה מקפיד על המידות שלו, ולא היה מבטל. אחד הסיפורים המזעזעים שמובאים בחז"ל, בגמרא, את אותו מעשה ברבי אליעזר והמכוער. מישהו שמע פעם על הסיפור הזה? אמר לו, כן, מה, כולם בעיר שלך מכוערים כמוך וכדומה. הוא היה אדם קשוח, מה שנקרא. אמרו להם, בת קול מן השמיים, רבי עקיבא, מעביר עמידותיו, הוא לא, בגלל זה מה שהביא את הגשם. בשביל שהתפילה תתקבל, היא צריכה לעמוד בקריטריונים מסוימים, לא מספיק. לא מספיק שהאדם יהיה צדיק. יש קריטריונים נוספים לקבלת תפילה. יש עוד סיפור מעניין, לפני שנגיע לדברי הרב, וסיפור שמופיע בגמרא במסכת ברכות בדף ל"ד עמוד ב'. וזה למעשה החלק הראשון בדברי הרב אצלכם בשורה מספר 1 עד 4. והגמרא מספרת לנו על רבי חנינא בן דוסא. כן? שהיו לו הרבה מעשי ניסים. ומספרת לנו הגמרא מעשה ברבי חנינא בן דוסא. שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. רבי חנינא בן דוסא הולך לאן? אל רבי יוחנן בן זכאי. וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. כשאני קורא את השורות הללו אני אומר, רק רגע, מה קורה? מה פתאום הבן של רבי יוחנן בן זכאי חולה כשמגיע רבי חנינא בן דוסא? האם יש קשר?
כן.
אבל אין קשר. במקרה הוא חלה. ורבי חנינא בן דוסא היה. זה נושא שלם. כלומר, יכול להיות שרבי יוחנן בן זכאי היה אחד מגדולי חכמי ישראל. וכשהוא מגיע רבי חנינא בן דוסא אליו, זה כביכול גורם לכך שהבן של הרב יהיה חולה כי הגיע התלמיד. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא נהיה חולה בלי קשר. אבל בואו נתמקד בסיפור. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן דוסא, חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. תבינו באיזה מצב נמצא הבן. הוא עומד למות. אותו ילד עומד למות. ורבי יוחנן בן זכאי אומר לרבי חנינא, תתפלל עליו שיחיה. מה פתאום אתה פונה אליו לרבי חנינא בן דוסא? שכחנו שבשורה הקודם רבי חנינא בן דוסא היה אומר שאני מתפלל על החולה, אני יודע לפי התפילה אם הוא יחיה או ימות.
זה מברכות, נכון?
כן.
יש שאלה חולים שלא
שווה. אז אם כן, אומר לו, היות ואתה יודע, תתפלל שיחיה.
אם למה, אני יודע שהוא מצורגן.
שימו לב מה עושה רבי חנינא בן דוסא. אנחנו לא רואים שהגמרא מספרת שהוא נעמד בתפילה. הניח ראשו בין ברכיו, הוא יושב, שם את הראש בין הברכיים, הוא ביקש עליו רחמים וחיית פלא. הוא לא עומד עמידה של תפילה, הוא מתכופף כולו, מכניס את הראש ואת הברכיים של עצמו ומתפלא כך, והילד מבריא. תראו איזה קטע. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא יהיו משגיחים עליו. זה לא יהיו מגזבה. מה קרה בתפילה של רבי יוחנן בן זכאי להתקבל? מה הוא עשה? הניח את ראשו בין ברכיו כל היום. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אם הוא היה עומד 18, עומד שני רגליים ומתפלל, זה לא היה עוזר. כלומר, מה גרם לתפילה פה שתפעל? זה שהוא שם את הראש שלו בין הברכיים. מוזר. זה מה שקורה בתפילה להתקבל. לא מצינו הלכה שאדם צריך, כשהוא מתפלל, להכניס את הראש בין הברכיים ולהתפלל. כלומר, מה הגמרא רוצה ללמד אותנו בדברים המיוחדים הללו, השונים מתפיסת העולם שאנחנו מדברים על תפילה? יותר מזה, שימו לב מה קורה. אומרה לו אשתו של רבי יוחנן בן זכאי, הבן של העברים עם הסכנת מוות הוא חי. היא אומרת לבעלה, וכי חנינה גדול ממך? אתה הרי גדול הדור, איך אתה אומר שהתפילה שלו, שהוא מניח את ראשו בין ברכיו היא זאת שהחייתה את הבן, מה? מה עם התפילות שלך? תראו את התשובה, הוא עונה לה. אמר לה, לא. לא שהוא גדול, הוא גדול ממני. זה לא עניין של גדול. אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. תגידו לי, שמי המעמד יותר חשוב של השר? אני כשר לפני המלך. והוא עבד. כלומר, מבחינה מעמדית הוא קטן ממני. אז אם כן, מה הפואנטה? איך בכל זאת
מעמד רוחנית זה לא קשור.
אני לא הצלחתי. זה פה הגדרה רוחנית.
אז למה?
איך התפילות של האבא לא הצליחו לעזור? הוא שר לפני המלך. ורבי חנינא בן דוסא עבד, והתפילה, המעשה שלו פעל, כן.
מוסר יש לו.
תקשיבו, כן.
מוסר יש לו כבוד. כאילו, שום לו כבוד. העבד, לא כל כך, לא שום לו כבוד. ולכן, בגלל ש... הוא עבד לפני המלך, והמלך לא אוהב את המלך.
אוקיי, עוד לנו?
תראה
את
התשובה.
הבנתם את השאלה?
כן.
יש עוד תשובה? איך יכול להיות שהעבד מצליח ושהשר לא מצליח?
כי העבד...
העבד מגיע יותר על המלך.
יפה!
יותר נגיש.
בימיהם, גם היום זה ככה. עוזר פרלמנטרי. יועץ תקשורת של שר כזה או אחר נמצא עם השר כל הזמן, כל רגע שצריך משהו הוא מדבר איתו, ואיזה אדם שהוא נמצא מנכ״ל המשרד הוא לא יכול כל הזמן לדבר איתו. מלך, לא כל שר שבא לו מתי שבא לו נכנס לדבר עם המלך, אבל העבד נמצא פה, באדום. כל הזמן ליד המלך, כי הוא צריך משהו, צריך לתת לו. אומר רבי יוחנן בן זכאי, רבי חנינא בן דוסא הוא כעבד לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא כל הזמן איתו. ואני אסע, לפעמים אני אהיה שם ולפעמים אני לא נמצא שם. הדבר הזה מוזר, שאדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, איך הוא צריך לעמוד בתחושה הפנימית שלו?
שהוא עבד.
כשר לפני המלך?
לא, שהוא עבד.
כעבד. יש לכם הוכחה ממשנה? העבד בא לראש, המשנה מפורשת.
כעבד
נשבר. שקשורה, כאילו איך אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא.
בסוכה, מסכת סוכה, שהוא בא...
בואו נראה, משניות.
מסכת סוכה.
שמה? כשאם יורדים גשמים, אז...
אז זה כמו אדום ששפך קיטון.
יפה,
כן.
אבל העניין שלנו, אבל זה לא שייך לעניין שלנו. קשור לעבודת השם, ויחס שלנו בזמן עבודת השם.
איזה מסכת?
זה אני חושב כבר, כן, זה קורה כל פעם. המשנה במסכת אבות אומרת, אל תהיו. אבל שימו לב למשנה. מעולה, אבל שימו לב למשנה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אבל בשני מקרים אתה צריך להיות חמד. כלומר, כשאנחנו עומדים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעמוד כעבדים. עכשיו אתם מבינים מדוע רבי חנינא בן דוסא כופף את ראשו בין ברכיו, ורבי יוחנן בן זכאי אומר, זאת הסיבה, משום שמה היה עומד עם שני רגליים צמודות ומתפלל, זה לא היה עובד. כי זו כניעה מוחלטת, זה צורה של הכנעה, אני כופף את כולי, שם את הראש בין הברכיים, אני כנוע. כלומר, בסיפור הראשון, בסיפור הראשון הרואים היה הבכי הגורם. בסיפור השני ראינו שהייתה חסרה בושה. בסיפור הזה שלפנינו, חסרה הכנעה. עכשיו בואו נסתכלו בדברי הרב. שורה מספר 6 בדף שלפנינו. אומר הרב, יש דרך עבודה שכלית שהאדם מתהלך על פיה בדרכי השם. יש עבודת השם שבאה מהשכל. אדם חושב, מבין, שצריך לעבוד את השם. ועל פי השכל הוא עובד, והוא נחשב עובד השם. אבל בצורה שכלתנית, מחושבת. כאשר אני מתייחס אל משהו שהוא מחושב ומתוכנן, הרי קודם כל מה חסר בו? מה חסר בו?
רגש.
כי הכל כזה... דבר נוסף, כי כשאני עובד את הקדוש ברוך הוא על פי תבניות מסודרות, חסר בו רגש, ומה עוד חסר בו בצורה מהותית? זו השלכה. אם אני פועל על פי משוואה קבועה, מה אין שם? לא, אני קבעתי מסגרת, אז יש גם את הדעה שלך.
לא, אני שמח לי
פרוש. אין שם חידוש, אין שם התפתחות, אין שם יצירתיות. יש טקסטים, יש תגובות קבועות. דוגמה, אצל עדות אשכנז, שומעים קדיש, מה בן אדם רוצה? אם הוא יושב, הוא קופט. למה? ככה. זה טכני. בעדות המזרח, חוץ מערבית של ערב שבת, לפני ברכו שאומרים קדיש, הנעמדים לקבל תוספת שבת, יושבים. אם, דרך אגב, הלכה, אם מישהו מבין עדות המזרח
עמד,
עמד והתחילו קדיש, אסור
לשבת.
עד? לא.
עד זה
אמרת מאמר. גם ספרדי שעמד והתחילו קדיש, אסור לו להתיישב. עד שאומרים חמש המינים הראשונות, ואז יש למה מותר לו, תתקבל, יהיה מותר לו לשבת. אשכנזים עומדים כל הקדיש. אבל למה אתה קופץ? מה, בגלל שכתוב שצריך לעמוד? כן. זה נקרא עבודת השם בשכל. אבל חסר שם רגש. כשאני אומר את המילים, יתגדל ויתגדל שמי רבה, זה יתגדל ויתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, אני אמור להתרגש, זה לא קורה. כי אני עובד בשכל. אומר הרב, זו עבודת השם בשכל. הוא ממשיך הרב בשורה 6, ויש דרך עבודה תלויה ביותר בהרגש הטוב. יש עוד סגנון עבודת השם, וזה עבודה עם הרגש. אז אני מתלהב, ואני כל פעם מחפש יצירתיות בתפילה שאני נמצא בה, ושניהם נכללים בכלל לב טוב. לב טוב יש בו עבודה מן השכל ועבודה מן הרגש. השכל הטוב והאמיתי, המנהיג באמיתתו את כל כוחות הנפש, והרגש הטוב המושל בכל נטיות האדם. כלומר, הרב מדבר פה על שתי תכונות שיש לנו כבני אדם, ואמורים לשמש אותנו בתפילה. כן. זה מתחיל פשוט.
מקדיש יתום. אז לא עומדים לכבוד הנפטר?
לא. ממתי אנחנו מכבדים נפטרים?
באשכנזי.
כן, לא, אנחנו חייבים לכבוד הנפטר שאנחנו עוסקים בקבורתו ובמקום הקבורה שלו, ואחר כך ילדיו, משפחתו, מי שקשור אליו, מכבדים את זכרו. אז לכן, זה לא קשור לעמידה, זה בגלל שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה לא לכבוד הנפטר. נשנה כאילו. לא, לכן... נכבד, נכון? תמשיכים. לכן... לא. לכן... אומר לנו הרב שאנחנו בתפילה צריכים קודם כל לצאת מנקודת הטוב שיש בכל אדם, כי גם השכל וגם הרגש שניהם טובים שהם מכוונים לעבודת השם. אבל בואו נראה את ההבדלים בתוצאות. כי מה המטרה, אמרנו בתחילת השיעור, המטרה שלי שמה? שהתפילה מה?
תתקבל.
זו התכלית של התפילה, שתפילתי להתקבל לפני בורא עולם. נהדר, יפה. ממשיך הרב בשורה 10 ואומר, אומנם מי ששם מעיינו בעבודה השכלית, מי שרוצה לעבוד את השם מצד השכל, הוא מבין שצריך וחשוב שצריך, וזה הכי נכון והכי צודק והכי הכי הכי, העיקר אצלו הוא ההשגה הטהורה שהוא מגיע בה. הוא רוצה להגיע להשגות רוחניות, הוא רוצה להגיע לתוצאות של תפילתו, ואין פעולתו על ידי התפילה מוסיפה לו כל כך שלמות בעצם דרכו זו. נכון, אתה עובד השם, אבל אתה יכול להגיע למדרגות יחסית לא שלמות. זה הערה, מה שהרב אמר, אתה רוצה להעיר? לא, לא, נכון, אתה רוצה להעיר? כן, כי שמענו. חבל, זה חשוב, אדמה בשסוד.
שאלת שאלה.
בסדר, לכן, ממשיך הרב ואומר, עבודה שבאה מצד השכל, אף על פי שהיא טובה, לא יכולה להביא את האדם למדרגה מושלמת. לא יכולה. כן, תביא אותו למדרגות. אבל הם יהיו, שוב פעם, מדרגות חסרות. כמו שאמרנו בתחילה, שהעבודה שבאה מצד השכל היא בנויה על תבניות ברורות, קבועות, משוואות, חתוכות, ואז חסר משהו. אז גם אם הצלחת להגיע להשגה רוחנית, היא חסרה. כי היא פועלת מצד השכל, ואנחנו יודעים שהשכל, אנחנו מגדירים אותו כמשהו מאוד קר, מאוד טכני. ממשיך הרב ואומר, אבל הבוחר בדרך ההרגש, מסייעה לו התפילה והתקבלותה להרמת מצב עבודתו, ועל כן תתקבל ביותר. אומר לנו הרב דבר נפלא. תפילה שנובעת מן הלב, מהרגש, מרוממת את האדם גם בצד השכלי שלו. כלומר, זה מחדל את השכל. זה בבית כלל למדרגה יותר גבוהה מאשר העבודה תפילה רק מבין התובנות השכליות. ממשיך הרב ואומר, מדוע? מה הסיבה לכך? כי עין השם אל יראיו להשלימם בדרך זו ילכו בה. כי כמו שאמרנו, רחמנא ליבא בראי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, כלומר את הרגש.
יש פעם שמרתי לך
אחר. נשמע לי שלא בכל מקרה, אבל הוא רוצה שהדברים שלנו יעבור משם.
נשמע.
שיבואו מהלב.
מה
אתה
יש
משפט שאומר
שתלך
אחרי
הלב שלך,
אבל
תיקח את הלב
איתך. אוקיי, ויש עוד דבר חשוב. ועל כן, אף שעבודת השכל בעצמה נעלה מעבודת הרגש. נכון, אוי ואבוי למי שפועל רק על פי רגש. זה דבר מסוכן ביותר. בכל התחומים. הרגש הוא המוביל, זו הדרך לתקלה. אבל כשם שהשכל בעצמו הוא כוח יותר נעלה מן הרגש, בכל זאת פעולת התפילה תיראה למי ששם מעיינו בטהרת הרגש לרומם רוחו בשפיכת שיח והרגשת הנטיות הטבעיות לדורכה והשם לא יתחיל. אומר הרב נכון, שלא נבלבל, אנחנו צריכים באמת לעבוד מן השכל, לעשות את הפעולות שאנחנו חושבים עליהן, ולא לפעול על פי אינסטינקטים רגשיים. אבל כשאתה נמצא בתפילה, איך אתה צריך להתפלל?
מהרגש.
מהרגש.
הלב.
מהרגשות.
אני לא יכול לקרוא אותו סידור, אם אני לא משמיע מה שהסידור אומר.
כמו דוקי.
לא, הסידור בא לעזור לנו. חבר'ה, תקשיבו, הסידור הוא דבר נפלא. אני מיד אענה לך, בסדר? אני אגיד מדוע הסידור הוא דבר נפלא. למה? משום שכשאדם מדבר מן הרגש,
אדם רוצה לדעת מה אומר.
הוא דומה כעבד לפני המלך. שמעלתו נמוכה נגד מי ששם עיניו בהשגות אמיתיות כפי פעולת השכל.
וואו, שימו את הבני האדם הזה כלבים.
רק שנייה, רק שנייה. זאת אומרת, שר שבא, אדם עם מעמד, שבא הוא מציג את מה? את הנתונים והמחקרים, הוא בא השכל. עבד, אין לו את כל זה. אך כשהוא בא אל המלך הרי הוא בא עם לב, רגש. כלומר, אם האדם מתפלל כשהרגש שלו פעיל ומוביל את עוצמות התפילה, הוא כעבד לפני רבו. ולכן, למרות שהשכל הוא חשוב יותר, נעלה יותר, מן הרגש, הרי בתפילה האדם צריך להיות פועל דרך הרגש כפי פעולת השכל ממקור תורתנו הקדושה וחוזקו לרומם ברום ערכו גם כן דרך הרגש, והוא כשר לפני המלך, ולמיכת המעלה תקרב את הפקת פעולת המבוקש. זאת אומרת, אומר לנו הרב, כשבאים להתפלל צריכים לעשות מהלך. מה הוא המהלך? אני מתפלל כי השכל מחייב. זה פשוט ברור. אבל בפעולת התפילה היא צריכה לבוא מאיפה? מן הרגש. וכשאתה מתפלל, תהיה כעבד לפני רבו. אז פעולת התפילה נעשית. רבי חנינא בן דוסא מתנהג כעבד, לכן תפילתו מתקבלת. למה יש לנו סידורים? פשוט. זה רווח והצלה יעמוד ליהודים. תארו לעצמכם שהיינו צריכים בעל פה, בעל פה, להמציא את התפילות, בתוך כדי זה גם להביע אותם ברגש. וזה נראה קל, אבל אני רוצה להזכיר שההלכה קובעת שכל ברכה וברכה צריכה להיות בנוסח מסוים, שכך תקנו חז"ל, כאשר היא פותחת בברוך היא צריכה להיות בנוסח מסוים. כאשר היא סוגרת בברוך, צריך להיות בנוסח מסוים. ובאמצע בסדר אפשר להוסיף. היינו מעבדים ריכוז. זה היה בא על חשבון הרגש או על חשבון השכל. באו הסידורים הכתובים ואמרו, עזור, אל תתעסק עם זה. אתה לא צריך להמציא תפילות. כתוב לך. תהיה פנוי לרגש. הבנת? בסדר? תתפנה לרגש, עזוב שאר הדברים. כמו אחר, האדם מתקשה לפעול במספר פונקציות באותו זמן. וזה בא אחד על חשבון השני. אז משחררים אותך מהצד של השכל. בוא, הנה, תראה, זה התמנית. מכאן מובן הסיפור של רבי חנינא בן דוסא שהוא בא לפנינו. הבה נהיה כולנו מאלו הבאים לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה בפן השכלי הנעלה. אני מתפלל ואני צריך להודות על הזכות הזו שיש לי, שאני יכול להתפלל, שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. אבל כשאני מוציא את המילים מהפה, אני צריך להיות כעבד לפני המלך, להרכין ראש. לא לחינם יש מן הפוסקים שאומרים שכשאדם עומד להתפלל 18 הוא צריך להניח שתי ידיים על החזה באופן הזה כעבד ואת הראש כפוף. ככה אדם צריך לעמוד להתפלל 18, לפחות בחלק מהפוסקים, כעבד לפני רבו. אבל אני אהיה כעבד לפנינו תפילת מנחה היום, עוד מעט. ובואו רגע נעשה פעולה בנפש שלנו ונחשוב רגע, אני הולך להתפלל וזו זכות שנפלה בחלקי להתפלל, ואני מובן לי שאני חייב להתפלל לפני בורא עולם מבחינה רגשית, לשחרר את הפקק, לפתוח את פתחי הלב. כשמתפללים מכל הלב, התפילות מתקבלות. יהי רצון שיתקבלו תפילתנו.
אמן!